מה זה חן? למי יש חן? חן זה לא יופי. זה משהו פנימי. מה זה חן? יכול להיות, כאילו לא רואים את הסיבה, יכול להיות שזה נקרא חינם. אז זה יכול להיות בשני אופנים, באופן אחד חן זה סימטריה. דבר שאין לו, אין סימטריה, אין פרופורציות, הוא חסר חן. יכול להיות שהדבר עצמו הוא מאוד פשוט. אפילו לאבן, לא אבן חן, אבן פשוטה. יכול להיות לפעמים שאני אומר, וואי, תראו איזה אבן יפה. ואני לא מתכוון ליופי, אין שם יופי, אבל יש שם חן. ותכף נראה למה. למה באמת דבר עם פרופורציות ועם סימטריה מוצאת חן בעינינו? למה באמת? כי זה מסתדר לנו. כי אנחנו מחפשים את זה. אנחנו בורחים מדברים מעוותים ומחפשים את הדברים השלמים. אז אנחנו מעוותים, אבל לפחות אנחנו רוצים לפגוש דברים ישרים. אז דבר שהוא ישר ושהוא נכון, אז יש לו חן. ויש עוד דבר, שחן זה גם סימטריה בין רובדים. זאת אומרת, נגיד, שהשמש מאירה בירח, והירח מקרין את האור, יש בזה הרבה חן. או כשמצליחים לתרגם משהו בצורה שלמה, יש בזה הרבה חן. זאת אומרת, זה סך הכל השתקפות של משהו אחר. זה לא, דווקא פה זה לא בא מבפנים, זה בא מבחוץ. אבל יש משהו שיכול לשקף את הדבר שבא מבחוץ, יש משהו שלא יכול. הרבה פעמים אנחנו מתפעלים ממישהו שהוא חקיין בעצם. הוא יודע לחכות משהו, הוא יודע להעביר את האווירה. סתם לחכות, יש הרבה חקיינים וזה מגיע לשמוע אותם. ויש אחד שיודע לחכות, יודע לתת את האווירה של המקום שהוא היה שם. פעם היית באיזה מקום, עכשיו אתה רואה איזה חקיין, והוא מחכה והוא מעביר לך את התחושה כאילו שאתה שם. זאת אומרת שיש לו כלי לקלוט משהו שלאחרים אין, ואת הדבר הזה הוא מצליח לשדר. ויש לו איזה ניקיון, שהוא קולט והוא לא מעוות. זה נשאר אותו דבר. זה בעצם המלכות שלט לה מגר מכלום, אם היא מקבלת אל תוכה את החוכמה, והיא מעבירה אותה הלאה, תכף נראה מה המשמעות של זה, אז זה חן. חן מקום על יושביו. למה בני אדם אוהבים את המקום? המקום לא מתנגד להם. המקום מקבל אותם. אם המקום הוא מקום אנושי, אז לא תמיד חן המקום על יושביו. לא תמיד, האנשים שנמצאים במקום שאנחנו גרים, לא תמיד מוצאים חן בעינינו. מה מוצא חן בעינינו, חן מקום על יושביו? העצים, הרחובות, דווקא הדברים האלה, אחרי שאנחנו מתרגלים אליהם, אז תמיד יש איזה חן. כי זה מה שמקבל את ההתפשטות שלנו, וזה מקרין לנו את התחושה של הבית חזרה. זה המושג של חן. ואם בן אדם שיש לו חן מבקש משהו, אז בדרך כלל עושים לו את זה. בן אדם שאין לו חן, זה בן אדם של כוחי ועוצם ידי, זה בן אדם של אני ואפסי עוד. בן אדם שמאוד מאוד רוצה שיעריכו אותו, הבן אדם הזה מאבד מיד את החן. יש לו חן מאולץ. הוא רוצה למצוא חן. וזה כמו שכל הבורח מן הכבוד, כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. זה מאוד קרוב העניין הזה. איך זה בעבודת השם? איך אפשר לקבל חן שהעבודה שלנו תתקבל אצל הקדוש ברוך הוא? יש עבודה של תפילה, והעבודה של תפילה זה לאו דווקא כשאנחנו מבקשים ועושים את מה שאנחנו מבקשים. גם אם אנחנו מתפללים ולא עושים מה שאנחנו מבקשים, אז התפילה מתקבלת. תפילה זה תיקון כל העולמות. כל העולמות תלויים בתפילה שלנו. אבל בתנאי שלתפילה יש חן. אם התפילה אין לכן, אז היא נדחית. ואותו דבר אם בן אדם מבקש משהו במפורש, הוא מבקש, הוא צריך פרנסה, הוא צריך בריאות, הוא מבקש משהו. אם אין לזה חן, אז זה לא מתקבל. ומה זה תלוי החן? החן תלוי בעמידה מול... חז"ל אמרו, כשאתה עומד, כשאתה בתפילה, אל תעשה תפילתך כבר, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום. חז"ל אמרו, כי אני העומד בפתח. עצם זה שבן אדם מכיר בזה, שהוא לית למיגר מכלום, או אין לו כלום, הוא כמו ראי שמחזיר אור. מצידו אין לו שום דבר, אבל כדי להחזיר אור הוא צריך להיות ראי נקי. אז הוא מנקה את עצמו. ושלא יהיה לו לנקות את עצמו, זה לנקות את עצמו בדיוק מאותם דברים שלא מחזירים אור. אם הוא חושב שהוא שווה לבד משהו, אז הוא ראי מלוכלך. ראי מלוכלך לא מחזיר אור. ובן אדם שהוא, בעצם כולם היו צריכים למצוא חן בעיני כולם. כולנו היו צריכים למצוא חן בעיני כולנו. כי כולנו טבועים בחותמו של אדם הראשון, וכולנו משדרים את אותו דבר. בעצם היינו כולנו משדרים על אותו גל. וכל אחד מאיתנו השתקפות של חברו. כשאני מסתכל למישהו בעיניים, הייתי צריך לראות שם קודם כל את עצמי. ולא משנה למי אני מסתכל בעיניים. אחד שאני חבר שלו ואני מכיר אותו, ואחד שאני לא יכול לסבול אותו. בעצם בכולם הייתי צריך לראות את עצמי. למה אני לא רואה את עצמי? כי אנחנו כולנו ראיים, אבל אנחנו ראיים עם הרבה אבק. אז גם אני מלא אבק. אז קודם כל את עצמי אני לא יכול לראות כי אני מלא אבק. ואני מסתכל בעיניים של השני, הוא מלא אבק. אז אין חן. החבילה מתפרדת. אבל התורה, זאת אומרת, אם בן אדם מתייגע, הוא לומד תורה, והוא המלכות, הוא הראי, הוא העלית למיגר מכלום, הוא עם ישראל. העם ישראל קיבל תורה בשבועות, ועכשיו הוא הולך ללמוד תורה, הוא משקיע מאמצים כדי ללמוד תורה. הוא לא מקבל בתמורה שום דבר, לא מדובר על אחד שמלמד בשביל לקבל איזה סטיפנדיה או איזה תעודה או משהו, הוא לומד כי צריך ללמוד. אז הוא עומד בעמדה של כלי, ואם הוא לא מבין, אז הוא מבין, הוא תולה את החיסרון בעצמו. הוא לא אומר שמה שכתוב בספר זה לא נכון. הוא מנקה את אפשרות התפיסה שלו. אם בן אדם לומד תורה בצורה כזאת, זה חיבור של החוכמה עם המלכות. אנחנו נראה את זה בהמשך, מה המשמעות של זה, מה המשמעות העמוקה של זה. החוכמה נמצאת בתורה, המלכות זה השכינה, זה עם ישראל. כשמתחברת החוכמה עם המלכות, נוצרת סימטריה. ותכף נראה למה, איזה סימטריה נוצרת מזה שמתחברת החוכמה עם המלכות. מה הקשר ביניהם? למה הם אמורים להתחבר?
אבל אז למה אנחנו אומרים שקר החן בהבל היופי?
יש חן שהוא שקר. יש חן שהוא שקר. לא כל חן הוא שקר. כשאומרים שקר החן, אז מתכוונים לומר שהחן שבני אדם מחפשים, זה שקר. אבל לא בעצם המילה חן. אין שום מושג שהוא תמיד שקר. בזוהר הקדוש כתוב בהקדמה, שיש לפעמים שבן אדם בורא שמיים וארץ אמיתיים על ידי שהוא לומד תורה, יש לפעמים שבורא שמיים וארץ שקריים. זה ברור. הוא לומד תורה כדי לא יודע מה, אז גם, אז, זאת אומרת, יש מושג המושג שמיים וארץ הוא מושג אמיתי. יכול להיות שמיים וארץ של שקר, אבל לא שתמיד, גם יופי. יופי זה דבר אמיתי. מי שרואה בריאות נאות, כתוב שהוא צריך לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שככה לא בעולמו. הדבר לא אמיתי, זה ברכה לבטלה, לא מברכים. ויש יופי שהוא כולו שקר. בדרך כלל אצל בני אדם יכול להיות יותר שקר מה שאצל... אם רואים בעל חי מלא חן או מלא יופי, קשה להגיד שזה שקר. בן אדם לומד לעשות הצגות, ואז הצגות שלו מוצאות חן בעיני אנשים שלא יודעים להסתכל לעומק. וזה שקר. כי עכשיו, בעוונותינו הרבים, חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל. כי עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא אצלם, אצל הנוכרים, וזה באמת חן של שקר. באיזה אופן הקליפה מקבלת חיות מהקדושה? כשמשהו בקדושה, בוא נגיד תורה, מצווה, עם ישראל לא מעריך אותו מספיק. אז הדבר הזה נופל, הוא לא נופל באמת, אבל הוא נופל בעינינו. הוא נראה כאילו לא חשוב, אנחנו מזלזלים בו. איפה זה, על מה זה כתוב בגמרא? זה כתוב על תפילה. קרוב זולות לבני אדם, תפילה זה דבר העומד ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים. עכשיו, ברגע שהיהודים מזלזלים במשהו, אז יש מזה יניקה לקליפות. זה נפגם, באיזה אופן זה נפגם? זה נפגם חלקית. כל דבר שלא ממלא את התפקיד שלו, הוא נפגם. השלמות של הדבר זה כשהוא עושה את העבודה שלו, כשהוא עושה את התפקיד שלו. התורה מגיעה לעולם הזה, באשמתנו היא נפגמת. אם אנחנו מזניחים אותה, אנחנו לא לומדים תורה, ואנחנו לא מכבדים יראי השם, אז הכבוד נפגם. כשאנחנו לא עושים מצוות, אז הערך של המצווה נפגם. אם לא נותנים צדקה, אז הערך של ההשפעה נפגם. ואז יש רשות, היות שזה נפגם, יש רשות לקליפות לייחס את זה לעצמם. ואז יש תעשייה שלמה של דברים מזויפים, שבואו אלינו, יש אצלנו דבקות, ויש אצלנו תפילה, ויש אצלנו... כל מה שיש בקדושה, יש לזה כאילו חיקוי בקליפה. אבל הכל בא מזה שזה נפל. וכשזה נופל וזה מגיע לקליפה, אז לנו זה חסר. כשזה קם, זה נופל. כתוב הגמרא על, 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 על צור ועל ירושלים. אם יאמרו לך ששניהם נבנו, אל תאמין. כשזה נבנית, זה נחרבת. וככה זה גם בנפש. בן אדם לא יכול להחזיק את הנקודה החשובה ביותר בשני מקומות הפוכים. אם הקדושה חשובה אצלו, אז יניקת הקליפות היא פחות. היא זניחה, והוא יכול להתגבר עליה. אם הקדושה זניחה אצלו, אז יניקת הקליפות גוברת. ואז דורשים ממנו להתגבר, אז הוא אומר, אני לא יכול, זה כאילו, זה כל החיים שלי. זה אני, מה אתה רוצה ממנו? אבל אם הקדושה הייתה אצלו חזקה, אז יניקת הקליפות הייתה יותר חלשה, והוא היה יכול יותר להתגבר. אז עכשיו עיקר החן והחשיבות הוא אצלם. לנוכרים יש מדינות גדולות, יש להם הרבה ממון, יש להם הרבה כוח צבאי, יש להם הרבה, כאילו, החשיבות אצלם וגם החן אצלם. הם יכולים לראות המון דברים יפים, המון סדר, המון יופי, המון סימטריה, כל מיני דברים. אבל על ידי התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל. החן חוזר למקום שלו, הוא מתעלה, ואז היהודי, החן האמיתי שורה על היהודי. בעצם כל יהודי, עוד פעם, כמו שאמרנו קודם, על כל יהודי שורה חן. רק בגלל שהוא לא לומד, אז החן הזה נופל ממנו. כי התורה נקראת איילת אהבים ויעלת חן. בפסוק, הפשט של הפסוק, מדבר על בת זוג. שהיא, כתוב שם יעלת חן, יש לה חן, חן אישה על בעלה, כתוב בחזר. חן מקום על יושביו, חן אישה על בעלה. יש לה חן בעיניו, החן שלו, ויכול להיות שהחן נופל, ואז אין לה חן אצלו. זה, אם ניקח בחשבון שהשכינה זה כמו בת זוג של הקדוש ברוך הוא, והשכינה זה שורש נשמות ישראל, אז בזמן הגלות, כאילו החן נפל. כן? אנחנו כאילו הלכנו, יצאנו, גרשו אותנו. אף אחד לא צריך אותנו. אז ככה זה נראה. והתורה נקראת איילת אהבים ויעלת חן, שמעלה חן על עומדיה. חז"ל דרשו את אותו פסוק שכתוב על בת זוג, הם דרשו אותו, בעצם היו צריכים לדרוש אותו על עם ישראל. וחז"ל דרשו אותו על התורה. זה מובן השאלה? כי בפשט זה מדובר על, על בת זוג, על אישה. מה נמשל מזה? עם ישראל, לא התורה, לא כתוב באף מקום שהתורה היא נחשבת כמו בת זוג של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל, זה השכינה, אז למה חז"ל דרשו את זה על התורה? היו צריכים לומר את זה על עם ישראל. התשובה היא שעם ישראל, המהות של החן של עם ישראל זה חיבור בין שני דברים. זה השתקפות של החוכמה בתוך עם ישראל. זה המהות של החן. וכל זמן שעם ישראל לא לומד תורה, אז לא שייך לקרוא לו הילד האבים וילד חן. לכן חז"ל דרשו, זה ברור שמדובר על בני ישראל, אבל באיזה מצב בני ישראל נקראים הילד האבים וילד חן כשהם לומדים תורה? יש לזה רמז, שמעתי פעם, הילד זה היוד והלמד זה ביחד מהם. אם תסתכלו על זה ככה, איזה מילה זאת? אמת. אין אמת אלא תורה. ובתוך הפסוק מרומזת התורה. ואין דבר יותר שמביא חן מאשר אם בן אדם הוא כולו אמת. כל שבן אדם יותר דבוק בתורה, אז האמת מקרינה ממנו. בן אדם אמיתי הוא בן אדם שמוצא חן.
למה אם אדם לא לומד תורה, הוא לא יכול להתפלל?
הוא יכול להתפלל, אבל הוא צריך מאמצים הרבה יותר גדולים. זה כמו להתפלל בעת רצון ולהתפלל בעת שלא עת רצון. בעת רצון גם צריך להתפלל, ולפעמים העת שרה מפריע גם אז. אבל בעת רצון המאמץ צריך להיות הרבה פחות. התורה נותנת לנו מין... עת רצון זה זמן שנפתח משהו מלמעלה. אתה כאילו עומד מתחת לאיזשהו קרן אור. זה המוס... והחיבור של התורה על הנשמה, זה נותן לנו את האור. יש כאן, מתחבא כאן המון דברים בעניין הזה.
קרן אור זה החן?
זה הקרן, החיבור, הקליטה של הקרן אור והקליטה הנכונה שלה, שאנחנו הופכים להיות חלק ממנה, זה החן. שאנחנו ממשיכים לשקף אותה הלאה בצורה נכונה. איך כתוב שם, ויגדת לבנך והודעתם לבניך ולבני בניך. זה בעצם אחי, שזה לא משתנה על הדרך. בן אדם שהוא בעל גאווה, הוא אף פעם לא יכול להמשיך למסור את מה שהוא קיבל בלי להוסיף משהו. הוא לא יכול פשוט. זה אף פעם לא נראה לו מספיק יפה, הוא צריך לייפות את זה. צריך להבין בכלל, אנחנו מדברים פה על התורה ועל עם ישראל. בשפת הקבלה זה החוכמה והמלכות. אנחנו צריכים להבין שבאופן כללי, בגשמיות, אנחנו מדברים תמיד על שישה צדדים לכל דבר, נכון? יש לנו קדימה ואחורה, ימינה ושמאלה, ומעלה ומטה. אם ניקח נגיד אדם, או כל דבר שיש לו נפש, אז צריך להוסיף עוד שני ממדים, שזה פנימה והחוצה. עכשיו, את כולם אפשר לחלק לשניים. יש לנו ימינה, למעלה, קדימה ופנימה. זה סט אחד. והסט השני זה אחורה, החוצה, כלפי מטה ושמאלה. זה שני... כאילו... ובקבלה מחליפים את השמות שלהם. בתוך כל קבוצה אפשר לפעמים, אפשר לדבר על משהו ולהסביר שהוא למטה, ובעצם אתה מבין שהוא בצד שמאל, הוא לא למטה. לפעמים אפשר לדבר על משהו ולהסביר שהוא רק כלפי חוץ, והוא לא מגיע מאיזשהו עומק, ואומרים שהוא למטה, או שהוא בשמאל, או שהוא... זה ברור. הדברים האלה, כי בעצם יש רק שני דברים. יש את כל מה שמשדר את האור האלוקי, ומעביר אותו ללא כחל וסרק, ומי שמקבל אותו, מקבל את הפנימיות ונענה, כל מי שנענה לקראתו, אנחנו בעולם של בחירה, אנחנו יכולים על מעשיך את הדעת, אבל כל מי שנענה לזה, אז חוקק בו חקיקה, הוא מקבל את הקודש, כמו שצריך. ויש דברים שהתפקיד שלהם, בסך הכל, כשזה מגיע, כשזה יורד עד למטה, עד לאדם, התפקיד שלהם זה לעשות את ההפך, לגרום לו שיהיה לו קשה, שהוא יהיה עייף, שלשיח את דעתו וכל זה. בגדול, אז אנחנו קוראים לזה חסד וגבורה. חסד וגבורה, אנחנו ממקמים את זה בימין ושמאל. אפשר לקרוא לזה גם השורשים של החסד והגבורה, זה חוכמה ובינה. כן, המקובלים אומרים שכל הקבלה כולה זה להבין נכון את החוכמה ואת הבינה. מי שמבין נכון את זה, יכול להבין מי לפני הצמצום התחתית העשייה. כן, אפילו אם נדבר באופן הכי כללי על מהות ומצב, חוכמה זה כוח מה. חוכמה זה תמיד המהויות, והבינה תמיד מתארת את המצבים. מי שממשיך עם זה, הוא יראה את זה אחר כך, זה קוד. אפשר לעבור עם זה את כל התורה כולה, ולבדוק ולראות שזה נכון. אנשים גדולים אמרו את זה. השורש של המלכות, המלכות עיקר בעניינם הגבורות. ולכן באמת המהות של עם ישראל מתחיל איפה? למטה. כל זמן שנשמות ישראל נמצאים למעלה, אז עדיין לא, אין בזה את השלמות של עם ישראל. השלמות של עם ישראל זה כשהוא למטה, ולמטה המלכות עיקר בעניינם הגבורות, אז זה שמאל, והוא מתלבש בגוף, אז זה החוצה. כן? כל הדברים האלה זה בעצם, זה הרובד הפשוט שלנו. זה המהות של עם ישראל. ומתוך החושך הזה, ממעמקים, אנחנו מתפללים להשם. אבל מה צריך להיות התפילה שלנו? לא צריך להיות טיפש. שמו אותנו במקום הזה כדי שיצא מאיתנו תפילה שאנחנו רוצים לקבל את הצדדים ההפוכים, בדיוק את מה שחסר לנו. אנחנו מוחצנים, אנחנו רוצים לקבל את הפנימיות. זאת אומרת, אנחנו מחפשים את החוכמה. את הבינה יש לנו, אנחנו מחפשים את החוכמה. איפה החוכמה נמסרה לנו? היא נמסרה לנו דרך התורה. אחרת לא היינו מעיזים לבקש אותה, כאילו היא מעל הנבראים. התחלה של הבריאה זה הבינה. עולם הבריאה זה עולם הבינה. עולם האצילות זה עולם החוכמה. כשמשליחים את כל עשרת הספירות על ארבע עולמות, אז ככה זה נראה. זאת אומרת שבעצם למה מותר לקרוא בריאה רק מהבינה ומטה? אז מה אתה מחפש חוכמה? אתה רוצה לצאת מהעולם? זה לא שייך אליך, אתה נברא. אבל אם קיבלנו תורה, קיבלנו תורה, אז הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה שכתוב במדרש, שעליונים לא ירדו למטה ותחתונים לא יעלו למעלה. והקדוש ברוך הוא אמר, אני המתחיל, וירד השם על הר סיני. ואל משה אמר, עלה אל האלוקים. זה החן הראשון, החיבור של המעלה והמטה. החן האמיתי זה היה שבועות, זה היה מתן תורה. שקיבלנו תורה, ומתן תורה היה דווקא לנשמות ולא למלאכים, ודווקא בעולם הזה, מי שלא לומד תורה בעולם הזה לא יכול אחר כך ללמוד תורה במטיבתא דרכיה. אם הוא למד תורה בעולם הזה, הוא ממשיך ללמוד שם. לקבל את התורה צריך פה. וזה אכן, זאת אומרת, אנחנו יורדים למטה, מגיעים למקום הכי נמוך, ואנחנו מייצגים את כל הצד החשוך של ההשתלשלות, חשוך יחסית, ופה אנחנו אמורים לקבל אל תוכו את כל האור, את כל הגילוי. כשאנחנו עושים את זה, מאיר חן נפלא. אבל בתנאי מה אנחנו יכולים לעשות את זה? בתנאי שאנחנו זוכרים שאיך שאנחנו, אנחנו לא שלמים. זה הענבה שיוצרת חן. כתוב בפסוק, לענבים ייתן חן. מה החצי הראשון של הפסוק? מי זוכר? אני לא זוכר. איפה חתן התנך? אין פה איזה תורן שזוכר פסוקים. אולי בטלפון יש למישהו. מה החצי הראשון של הענבים ייתן חן? אם לליצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן, נכון? אז זהו, נזכרתי. הליצנות, ליצנות זה גיחוך. ליצנות זה לא צחוק. לצחוק זה טוב מאוד. אבל ליצנות זה כאילו לשבת על האולימפוס ולגחך מכולם. לצחוק על כולם.
יש פסוק במשלי,
שכל טוב ייתן חן. שכל טוב ייתן חן. זה החיבור של החוכמה. הטוב זה היסוד. אם לליצים, הוא יליץ. כאילו, כמו שחז"ל אמרו, לרגזן לא עלתה לו אלא רגזנותו. אותו דבר, לליצן לא עלתה לו אלא ליצנותו. כאילו, הוא נשאר עם כלום. הוא חושב שהכל כלום והוא נשאר עם כלום. למה? הוא למעלה, הוא מושלם, הוא צוחק מכולם, אין לו לאן להתקדם אם הוא למעלה. אמרתי לכם פעם, ביידיש קראו לזה מלפפון צהוב. הגלה אוגרקה. מה זה מלפפון צהוב? יש לפעמים שמלפפון מציב כשהוא כזה קטן. אז כבר לא יכול להתפתח יותר. זה מחלה. וככה אמרו על אחד שחושב שהוא יודע את הכל, הוא מוצלח, הוא זה. אין לו לאן להתקדם, הוא כבר הגיע, גמרנו. לדבר כזה אין חן. כשאנחנו פוגשים אחד כזה, אנחנו בורחים ממנו מתחווי קשת. לעומת זאת, בן אדם שיודע שהוא בקצה והוא רק עכשיו התחיל, אז הוא מבין שהוא צריך להשלים. על ידי מה הוא משלים? דווקא על ידי זה שלא חלק מן העולם. על התורה כתוב, ויהי קול מעל הרקיע. התורה, זה העומק של האמונה שתורה ניתנה מן השמיים. זה ברור מה שאני אומר. תורה מן השמיים, זאת אומרת, התורה היא לא חלק מהמערכת של פה. כאילו, בהקשר הזה, אז הארץ כוללת את כל העולמות, והתורה באה מעל הכל. מעט השם מן השמיים. אז זה הנקודה. וזה באמת משלים. זה באמת יכול להשלים. אז אם יש את ההכרה של החסר, ואת הרצון ללמוד, אז הבן אדם מקבל צורה אמיתית, הוא מקבל צורה של חן. אבל אם אין, אז זה כאילו לגאווה אין חן. סיפרתי פעם, היה רבי יששכר דוב מרדושיץ. שמעתם את השם הזה? היה אחד מאבות החסידות, היה יהודי ענק. והיה לו חסיד, יהודי פשוט, הוא היה חיית, הוא עבד אצל הפריצים. והפריץ עשה אצלו הזמנה, והוא היה חיית של כל השרים הגדולים עבדו אצלו, היה ממש הכי מוצלח. והוא עשה הזמנה גדולה, הפריץ חיתן מישהו, אחד מהילדים שלו, והוא מדד את כל המשפחה והתחיל לעבוד בשבילהם. את המשפחה, ואם זה היה מצליח, היה מקבל הזמנות מחברים, ומחברים של הפריץ. הקיצר, הפריץ קיבל את ההזמנה והחזיר אותה. לא מצליחים בעיני. אז עם כל הסחורה המוחזרת, הוא רתם את העגלה לכיוון רדושיץ. נסע לצדיק, לרבי יששכר דוב. אמר לו, רבי, תראה מה עשו לי, עשיתי את העבודה הכי טובה בעולם. אז אמר לו, סע הביתה, תפרום את התפירות ותתפור עוד פעם על אותו קו, אותה גזרה, אל תשנה שום דבר. והוא עשה ככה, והוא קיבל את את הפידבק הכי טוב בעולם. שילמו לו המון כסף, ועשו אצלו הרבה הזמנות.
אותו פריץ.
אותו דבר. אז הוא עוד פעם, הוא לא חזר הביתה, הוא נסע לרבי ושאל אותו מה זה. אז הוא אמר לו, לגאווה אין חן, אתה ידעת שאתה כל כך מצלח. את התפירות השניות עשית עם שברון לב. וזה לפעמים דרך סיפור, אפשר להבין יותר טוב מהכל. יהודי שניגש לספר, עם איזושהי נקודה, לא צריך להיות מדוכא, אבל איזושהי נקודה של שברון לב, של אשראי שזכיתי, אז יש חן, והחוכמה מתגלה לו. ואחרי זה כשהוא עומד בתפילה, אז זה כבר עומד בתפילה לא רק הצד הזה שלה, עומד בתפילה הצד הנמוך והשמאלי והחשוך, כמו שאמרנו, איכשהו מואר עם הצד הגבוה. בתפילה כזאת בוקעת רקיעים, כי התכלית של בריאת העולם והאדם היה בשביל שהחיבור הזה יהיה.
איך נכנס שם הכמות מול האיכות?
כמות בלימוד?
מול האיכות.
בלימוד? כן. בלימוד כמות. שאלה טובה. ממש שאלה טובה. תלוי מאיפה יהודי מגיע ללימוד. אתה יודע, על כל תורה בליקוטי מהר"ן אפשר להתבודד. צריך לעשות מהתורות תפילות. תחשוב על יהודי שהוא יושב עם התורה הזאת, הוא גמר אותה, הוא למד אותה, הוא מתחיל להתבודד על התורה הזאת. הוא מתחיל לחשוב מה הוא למד, והוא לא יודע. בוא נבדוק, אני לומד, רגע. צריך ללמוד על מנת לקיים, למדנו פה שצריך ללמוד תורה, אני לומד או לא לומד? הוא מתחיל לעשות חשבון, הוא כן לומד. אז הוא בודק כמה זמן הוא לומד, וכמה הוא מספיק, אני לא יודע אם הוא בודק. אבל הוא בודק כמה זמן הוא לומד, והוא בודק גם מה הוא לומד. יש דברים שהוא צריך יותר, ויש דברים שהוא צריך פחות. יש דברים שמעניינים אותו יותר, יש דברים שמעניינים אותו פחות. אבל לפעמים צריך להעדיף דבר שאני זקוק לו, לא מעניין אותי הלכות שבת. אבל אם אני לא לומד הלכות שבת, אני מחלל שבת. יש גם... בסוף, אם עושים את זה מתוך התמסרות להשם יתברך, מגיעים לאיזושהי מסקנה, מה להעדיף. בדיוק איך אני לא יודע, זה אצל כל אחד נראה אחרת, אבל יכול להיות שזה הכי קרוב לענות על שאלה כזאת. טוב, עכשיו איפה זה לא רק בלימוד התורה, אלא בכלל בעבודת האדם, איפה מחפשים את החוכמה? אנחנו הרי המלכות. וחוץ מזה שאנחנו המלכות, אנחנו בתוך הגוף, ואנחנו מלאי תרדות וכל זה, איפה מחפשים את החוכמה? כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר. אם זוכרים שהשם ברא את העולם, השם ברא את העולם בחוכמה, אז בכל דבר יש חלק מהחוכמה של מעשה בראשית. בכל דבר. וצריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר. קודם כל, השלב הראשון של ההסתכלות זה לזכור שזה כך. זה העומק של בל תשחית. מכירים את האיסור של בל תשחית? מה העומק של הבל תשחית? אתה מקלקל, הדבר הזה הוא כלי לחוכמה של השם יתברך. כשאתה מקלקל משהו, אז אתה מקלקל, אתה כאילו, זה כמו להרוג בן אדם מבחינה מסוימת. אתה מקלקל את החיבור שיש בין החוכמה לבין המלכות. אתה מפריד בין הגוף לנפש. עכשיו, לא רק להסתכל בשכל של כל דבר, הוא לקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר. יש הבדל גדול, אם בן אדם מתבונן במשהו, הוא שהוא קושר את עצמו לדבר. להתבונן זה עם השכל. לקשור את עצמו זה לא רק עם השכל. זה כמו שתיארתי לך קודם, לפני רגע, שהוא גם בודק איך הוא במקום הזה, איך הוא מתחבר לזה, איך הוא מקיים את זה. עצמו זה הלב, שזה צריך דעת. הדעת מחברת בין המוח ללב. עכשיו, מה המטרה שלו? כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את העולם גם בלי שיש בכל דבר שכל. הקדוש ברוך הוא השאיר לנו משהו, המשהו הזה זה החבל שהוא זורק לנו לתוך הבור תחתיות שאנחנו נמצאים בו, שבזה אנחנו יכולים להתאפס. אם נשים לב, האדם הוא היצור החכם שיש לו שכל, והאדם הזה יש לו בחירה. אם עושים אחד ועוד אחד, יתר הכוחות יש גם לבעלי חיים חסרי בחירה. שכל יש לבעל הבחירה. אם עושים אחד ועוד אחד, מבינים שהבחירה שלנו צריכה לעשות בעזרת השכל. אז זה לא רק זיהוי מה טוב ולא מה רע. רק עצם זה שאנחנו יכולים להפעיל את השכל, ובן אדם הוא מפעיל את השכל, הוא יודע להסתכל פנימה. דיברנו קודם על פנימה והחוצה, מי ששם לב, נכון? השכל, התכונה שלו זה להסתכל פנימה. לתפוס את החיצוניות לא צריך שכל. אלה עובדות. אתה רואה קיר, אתה לא יכול לעבור דרכו. אבל למה שמו פה קיר? זה כבר שאלה לבר השכל. זאת אומרת שאת הבחירה אנחנו יכולים לממש אם אנחנו משתמשים בשכל שלנו. ובאיזה שכל אפשר להשתמש תמיד? לא רק שיש איזו סיטואציה של דילמה, של לא יודע במה לבחור. השכל שמשתמשים תמיד זה השכל של הזיכרון הפשוט, שכל דבר בא מעת השם עם כוונה מסוימת ועם איזו חוכמה שיש בזה. עם כל דבר יש אמירה, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך כל הנבראים שאנחנו פוגשים. רק מה, אנחנו צריכים להזין, זה כבר הבחירה שלנו. אנחנו יכולים לסתום אוזניים. הרבה פעמים אנחנו סותמים אוזניים, כמו שדיברנו קודם על המלפון שהציב לפני הזמן. אנחנו סותמים אוזניים לא בגלל שאנחנו עצלנים, אלא בגלל שאנחנו כבר יודעים את הכל כביכול. אז אנחנו סותמים אוזניים. יש סיפור עם כזה על שלושה בעלי גאווה שבאו ללמוד אצל חכם, והוא ראה על ההתנהגות שלהם שהם מאוד כאילו, הם מאוד מאוד מתגאים בזה, אז הוא אומר להם, אוקיי, בסדר, אני מוכן. שימו את האצבעות באוזניים ואני אתחיל ללמד אתכם. ואז הם מסמנים לו שהם לא שומעים שום דבר. אז הוא אומר, תוציאו את האצבעות, זה השיעור הראשון. השיעור הראשון זה שכל זמן שהאצבעות באוזניים לא שומעים שום דבר. יש עוד סיפור על בן אדם שבא לאיזה חכם, והוא גם חושב שהוא עשיר, הוא חכם, וזה... הוא בא לאיזה חכם ואומר לו, אני באתי ללמוד לך חוכמה, אז הוא אומר, בוא נשתה תה קודם. הוא מוזג לו כוס, והוא ממשיך למזוג ונשפח על הארץ. ואז הוא אומר לה, הכוס מלאה כבר. זה השיעור הראשון, שכוס מלאה לא יכולה לקבל. וזה, ההתחלה זה לדעת שאנחנו עדיין צריכים לחפש. עוד לא הבנו עד הסוף. יש את מה שהבנו, יהודי מסתכל על מכונת כניסה, הוא מבין פחות או יותר איך זה פועל. הוא תופס מחשב, הוא יודע איך להשתמש בו. אבל זה החיצוניות של הדברים. אבל פנימה עוד לא התחלנו להסתכל. פנימה אנחנו מתחילים להסתכל כשאנחנו מאמינים באמונה שלמה שבתוך כל דבר יש חוכמה אלוקית. ואז אנחנו יכולים להתחיל לחפש וגם למצוא. אם אנחנו זוכים, אנחנו נמצא.
שכל.
לא כתוב במפורש שצריך לחפש על ידי השכל, כתוב שצריך לחפש את השכל. עכשיו, את השכל זה את הרוחניות. זה הכתיבה העתיקה, למלאכים קראו שכלים, שכליים. אבל איך לחפש? ודאי שההתחלה היא דרך השכל. ההתחלה היא דרך חשיבה, זה ברור. אבל הסוף זה צריך להגיע ללב. וכשזה צריך להגיע ללב, אז צריך להשתמש בדעת. ולהגדיר את הדעת, איך לתרגם אותה, אני לא יודע. אבל תחשבי, כשבן אדם מכיר מישהו, איך כתוב בתנ״ך שנועמי אומרת לרות על בועז, שהוא מכיר שלנו. את יודעת איזה מילה כתוב שם? מודעתנו. הלא בועז מודעתנו. דעת זה הכרה. הכרה זה לא שכל, אבל זה גם לא מנותק מהשכל. אדם חסר שכל, אין לו הכרה. אבל יש חלק בשכל שהוא נועד להכיר. עם השכל אני לא יכול לדעת אם הבחור שיושב מולי יכול פתאום באמצע השיעור לעמוד על הכיסא ולהתחיל לרקוד ולהוציא חליל ולהפריע את השיעור ולעשות שמח לכולם. אני לא יכול לדעת, אני רואה אותו, אני מבין פחות או יותר שהוא בן אדם, אבל אני לא מכיר אותו. אבל אם אני מכיר אותו, אז אני יודע אם הוא מסוגל או לא מסוגל. זאת אומרת שזה מספק לי משהו שהשכל לא נותן, נכון? אז זה נקרא לחפש את השכל שבכל דבר ולהתחבר בצורה פנימית, לראות מה יש כאן באמת, כמו שאומרים. מה זה אומר לי? איך אני בעולם אחרי שיש יצור כזה שנקרא אריה? הרי חז"ל אמרו שאנחנו צריכים להיות דומה לאריה, להיות גיבור כארי. הדיבור הזה של להיות גיבור כארי, יהודה בן תימא אומר, ואז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי, הדיבור הזה הוא לא דיבור של שכל, הוא דיבור של דעת. אבל זה של יהודי שחיפש את השכל שיש בכל דבר. אחרת מה, הוא היה מגיע לארי, אז היה מנתח אותו אנטומית, איך אומרים, זיאולוגית, היה מסתכל מה הוא אוכל, היה עושה סטטיסטיקות, ממלא מספרים, מה אורך החיים שלו, מה שלומדים בבית ספר. בית ספר שלומדים על החיים, על הבעלי חיים, לא לומדים להיות גיבור כארי. לומדים את כל היתר. אז הם מסתכלים בחיצוניות. כי השכל הוא אור גדול, הוא מאיר לו בכל דרכיו. כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. רבנו מסביר את החוכמת אדם תאיר פניו, כאילו שכתוב בפסוק, חוכמת אדם תאיר לפניו את הדרך. חוץ מזה, זה גם נכון שחוכמת אדם תאיר פניו, אבל השכל הוא אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו. השכל הפנימי הזה, השכל הזה שהוא מחפש אותו עם את הפנימיות, לא שכל טכני, לא מה שלומדים באוניברסיטה. עכשיו, מבחינה מסוימת, הרי דיברנו קודם על תורה, עכשיו הוא מדבר על השכל שיש בכל דבר. אבל הדבר שהכי קרוב לתורה בכל דבר, זה השכל שיש בכל דבר. בעצם מה התורה? התורה זה ללמד אותנו איך להתנהל בעולם. ויש דברים שלא מוזכרים בתורה. הם לא מוזכרים בתורה, ואני לא יודע איך להתנהל עם כיסא, לא כתוב בתורה. כתוב פעם אחת ששפרו ישב על כיסא, רק הכיסא הגדל ממטר. תגידו מה, כי יד על כס יא, כתוב שהקדוש ברוך הוא, הכיסא שלו לא שלם, עד שהמלך לא ימחה, מה אנחנו מבינים בזה? אבל מה אני עושה עם הכיסא שלי, כיסא מפלסטיק? איפה פה השכל של בכל דבר?
כשהמלך יושב על כיסא המלכתו, צריך לכתוב לו ספר תורה.
נכון, נכון. והיה בשבתו על כיסא המלכתו. אבל השכל שבכיסא זה מושג של קביעות, זה מושג של מנוחה, זה מושג של להוריד את עצמך מאיזשהו... כשאתה מתיישב אז הראש יורד, כשאתה עומד הראש יותר גבוה. אז יש כאן איזה שכל פנימי, כיסא זה אמירה, כיסא זה לא רק משהו טכני. כיסא מספר איזה סיפור. עכשיו, סיפורים כאלה אני כן יכול למצוא בתורה. איפה אני צריך לקבוע את עצמי, איפה אני צריך להיות במנוחה, מה המנוחה שלי, על מי מנוחות ינעלני. זה אומר, זה מלמד אותי, אבל אם אני לא נכנס לשכל של הדבר, אז אני רואה משהו שאם הוא כתוב בתורה אז הוא כתוב, אם הוא לא כתוב, הוא לא כתוב. זאת אומרת, אני צריך לתרגם לעצמי כל דבר שאני רואה בעולם, לחשוף את הרובד הפנימי שלו, ואז אני יכול למצוא אותו בעבודת השם, אני יכול למצוא אותו בתורה.
החיבור בין, נגיד, המנוחה של הכיסא, בין המנוחה של יסוד הדעת
לבין
זה שאני אמצא מנוחה בתוכי יסוד הדעת.
כן, כן, זה ודאי חיבור של דעת. זה לא התבוננות טכנית. אדם שמעצב כיסאות לא חושב על זה. גם בסלנג היידישאי, זו השפה מאוד יהודית. במקור היא לא יהודית בכלל, זו השפה מאוד... היה לי ביטוי, לפעמים היו אומרים ביקורת על מישהו, רצחה וגזת סנוזיץ, שרצו להגיד על מישהו שהוא לא זז מהמקום, אז היו אומרים, הוא הושיב את עצמו והוא יושב. ודאי שלא התכוונו לאקט הטכני של ישיבה. כן? בתוך השפה זה נכנס. איזה דבר יותר פנימי, איזה משהו יותר... יש את זה בכל השפות, אבל אצל יהודים זה מאוד בלט. זה מבחינת יעקב. יעקב היה האב טיפוס של המתמיד, של היושב אוהלים, של הלומד תורה, וגם של אחד שנלחם, לא סתם, הוא נלחם על לקבל את הפנימיות, שהפנימיות לא תיפול למקומות שלא קשורים. מה זה היה? כי יעקב זכה לבחורה שהוא ראשית, שהוא בחינת חוכמה. וזה הפנימיות. אם תיארנו קודם, אני אחזור על זה עוד פעם, יש כמה שנכנסו באמצע. נחזור על זה עוד פעם. יש את השמאל, את הלמטה, את החושך, את האחורה, את החיצוניות, יש כנגד זה את הפנימיות, את הימין, את הכלפי מעלה, את ה... איך אומרים? את ה... מה לא אמרנו? אני לא זוכר, אבל זה מובן, כן? כל הצד הזה. עכשיו, בחור, אף אני בחור את נאו, עליון למלכי ארץ, בחור זה מראה על משהו שהוא גדול, שהוא גבוה. עשיו נולד בחור, זה שעשיו נולד בכור זה חלק מההסתרה של העולם. זה עצמו שעשיו נולד בכור מראה שהחן והחשיבות נפל לצד הלא נכון. הוא הגדול, הוא ינהיג. עשיו יגדל, יצחק ייפטר מן העולם. מי יהיה המנהיג במקום יצחק? עשיו. והוא ינהיג את כולם. גם בני יעקב ילכו בדרכו, כי הוא הממשיך האותנטי של יצחק. נכון? אותו דבר היה עם ישמעאל עם ישמעאל ויצחק עצמם. אברהם ייפטר מן העולם, הבן הבכור זה ישמעאל, יצחק יוכל להחזיק מעמד, הוא יהיה חלק מהאומה הערבית. בפשט, נדבר על פשט לגמרי. מה היה הפתרון? גרש העמה הזאת ואת בנה. לא היה דרך אחרת, אברהם איש החסד. היה מוכרח לזרוק אותה. למען לא יירש עם בני עם יצחק, שהירושה הרוחנית שלך לא תעבור, לא תעבור לבן העמה. אין לו מידות טובות, הוא לא יכול, העם שעתיד לצאת ממך לא יכול לצאת ממנו. אותו דבר כשמדברים על עשיו ויעקב, רק אצל עשיו ויעקב זה הלך בצורה אחרת. במקום לגרש את עשיו, קנו ממנו את הבכורה. הוא הסכים. הוא הסכים כי הוא זלזל בזה. הוא היה קוסמופוליטי, הוא לא צריך את הבכורה, הוא לא צריך את יעקב, הוא לא צריך כלום. אז יעקב, הוא לא צריך את יצחק אפילו, אז יעקב. אחר כך הוא התחרט, אחר כך הוא ביקש ברכה מיצחק. תמיד זה ככה, אחרי שעושים שטויות, את תופסים את הראש. אבל באותו רגע הוא ויתר, וזה לא הלך קל, זה כאילו... אחרי זה יעקב היה צריך לברוח, וזה הרי ההמשך. הבכורה והברכה זה הרי אותם אותיות. מי שקיבל את הבכורה, הקדוש ברוך הוא גלגל שיקבל את הברכה. ומה אתם חושבים, אם יעקב לא היה עושה את הטריק הזה עם האורות גדיי העיזים על ידיו ועל חלקת צוואריו, אז הוא לא היה מקבל את הברכה, הוא גם היה מקבל את הברכה. תמיד הברכה הייתה מגיעה אליו. הם עשו טריק הזה כדי להראות ליצחק שאפשר לרמות אותו. אז שלא יאמין יותר לעשיו, שיבין רטרואקטיבית שכל מה שעשיו היה מציג את הירי שמיים, הנה אתה רואה עובדה, הצלחנו לרמות אותך. אז גם עשיו הצליח לרמות אותך. אבל לא, לא, לא בגלל זה הוא קיבל את הברכה, הוא קיבל את הברכה בגלל שהוא מסר את נפשו וקנה את הבכורה. אז זאת אומרת שיעקב, הוא עושה כאן משהו עוד הרבה לפני מתן תורה, הוא עושה משהו של חן, לחבר את הפנימיות של העולמות עם הכלי, עם התחלת עם ישראל, עם השכינה, בצורה נכונה. לא בצורה שזה ילך, שהגלות תתחיל כבר מעשיו. לתת צ'אנס, כמו שאומרים. בוא נתחיל ברגל ימין, שיעקב יקבל את הבכורה, ושכל השבטים יהיו צדיקים. אחר כך, שעמדו בניסיון במצרים, לא שינו שמם לבושן, שפת, איך כתוב שם? לבושן, שמם ולשונם, שפתם.
יש מידה שאומרים גם לבושן.
בגדיהם, מה עוד?
לבושן.
כן. אז יעמדו בניסיון, ואז, אחרי מתן תורה, חיכה להם העגל. אבל על כל פנים ההתחלה התחילה לפחות ככה. גם מצרים היה ניסיון גדול, אבל הם עמדו בו, כי הם קיבלו את ה... הם קיבלו... זה עבר דרך יעקב. אם זה היה מתחיל מעשיו, תראו לעצמכם שירושת בית יצחק הייתה עוברת לעשיו, ואז היה צריך איזו עבודה של חיל בלה ויקרנו להוציא ממנו, אחרי שהוא כבר בלה את כל הקדושה הזאת, להוציא ממנו את הכל ולהעביר את זה ליעקב, זה כבר מלחמת עולם. ככה כל זמן שיצחק עוד היה בחיים, היה אפשר לעשות את זה ביותר קלות.
אז למה יעקב לא נולד ראשון?
אז למה יעקב לא נולד ראשון? זה בדיוק, זה השאלה. זה אותה שאלה ששאלו למה ארץ ישראל לא ניתנה לישראל לפני שניתנה לכנען. זו אותה שאלה. יש הרבה דברים שחייבים לעבור משהו נמוך. לא כל הדברים. זה כמו שאלה למה לא לתת את התורה לנשמה בלי שירדה לעולם הזה. זה ברור. יעקב היה צריך לעשות את המאמץ המינימלי הזה לקנות את הבכורה, למרות שהוא ידע שבסוף עשיו יתחרט את בכורתי לקח וירדוף אותו. ועם עשיו לא כדאי להתעסק. אבל בזכות זה הוא זכה לזה. על מגש של כסף לא מקבלים כלום. בכל אופן לא בקדושה. להפך, עשיו שהיה בקליפה, הוא קיבל את זה על מכה של כסף. הוא לא ידע להעריך את זה, הוא שמע את זה מידו. וזה תלוי, אם אתה מקבל משהו על מגע של כסף, אתה לא מעריך את זה. אם אתה עובד על זה קשה, אז אתה שומר את זה. היה פעם, הוא נפטר פה בארץ, אני חושב שהוא קבור בירושלים. הוא לא עריך ימים, היה חולה לב. הוא היה נכד של המגד מקוז'ניץ. היה יהודי מאוד, מאוד מיוחד, יהודי קדוש. וכשהיה איזה אחת מההחלטות בדרך למדינה, עוד הרבה לפני מלחמת העולם השנייה, עוד אחת ההחלטות הבינלאומיות בדרך למדינה, אני לא זוכר בדיוק איך קראו לזה, זה היה הרבה ועידות, הרבה, אני לא בקיא בהיסטוריה. אז היה איזו החלטה שבאופן עקרוני מגיע ליהודים את ארץ ישראל. אז הוא לקח בקבוק משקה ורץ לשטיבל וקפץ על השולחן ורקד. עשיו הודה ליעקב על הברכות. העמים של אירופה זה עשיו. מה המשמעות של זה? הוא ראה בזה משהו אחר, הוא לא ראה בזה החלטה מדינית. הוא ראה כשהם מודים על האמת על משהו, מתרחש משהו רוחני. זה מבטנו ירושנו כל, זה תיקון. זה לא סתם, למרות שהם גויים, והם בעצמם לא יודעים מעצמם. אבל כל תזוזה לכיוון הנכון, לכיוון האמת, וכל ויתור של שקר, זה עושה תיקון. פה בעולם זה נראה זניח, ועוד אחרי זה היה מלחמת העולם השנייה עם היטלר, עם כל הצרות. אבל מה שזה באמת עושה, אנחנו לא מבינים. ויעקב זכה לבחורה, ברזה שהוא זכה לבחורה, החוכמה נמשכה ליעקב. הוא קיבל את הבחורה, לא לעשיו. והבחורה והחוכמה זה אותו דבר. מאיפה אנחנו יודעים? כמו שכתוב, ראשית חוכמה, הבחורה זה הראשית. איפה כתוב על בחורה ראשית? פרשת כי תצא, כתוב כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבחורה. אז זה ראשית. והחוכמה נקראת ראשית, ראשית חוכמה קנה חוכמה, ראשית חוכמה יראת השם. וגם זה שישראל נקראים ראשית, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, כתוב ישראל בין המילה קודש לבין המילה השם וראשית. שם הוויה, הוויה בחוכמה יסד ארץ, קודש זה חוכמה, ראשית זה חוכמה, ובין כולם שמו את ישראל, בתווך. שישראל זה המלכות, אבל... תראו איפה שמו אותנו, מאיפה אנחנו יכולים לקבל אם נתחבר. וזה בחינת ויעקבני, זה פעמיים שבע. טוב, נשאיר את זה פה, ראשית חוכמה. שיהיה קיץ בריא לכולם.